אנחנו בפרשת תולדות, אנחנו רואים שיצחק בן 40 נושא תריקה, אין להם ילדים, הוא מתפלל, יש לה תאומים, היא לא מבינה מה הולך, היא הולכת לדרוש את השם ומקבלת מראה נבואה, אומרים לה ששני, הוא לא מילום מיימץ ורב יבוא צעיר. יצחק אוהב את עשיו, רבקה אוהבת את יעקב, יעקב קונה את הבכורה מעשיו, שזה גם דבר מעניין, ויצחק יורד לפלישתים כשיש רעב, והוא יורד עם שני ילדים, ועם אשתו הצעירה הפעם, וכמעט לוקחים את אשתו, ואז אבימלך רואה מה שזה אשתו, אז הוא בא בטענות אליו, יצחק מצליח מאוד, ואז מקנים בו, אז אומרים לו אהוב מפה. ואז יש לנו את המחזה נבואה, שהוא חופר כל פעם את הבורות שהם סתמו, את הבורות של האבא שלו, והקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא יתברך, שלא יפחד, למרות שזה נראה שהעולם לא מצליח, שהעולם נגדו, הקדוש ברוך הוא איתו. ואז יש את הברית עם אבי מלך, ואז ישנו את הסיפור של הברכות, שיעקב גונב את הברכות מעשיו, ואז צריך לברוח בשביל השידוך, צריך לברוח שלא יהרג על ידי עשיו. אז ישנו כמה נקודות מאוד חשובות בפרשה שלנו. קודם כל, ישנו את העניין שרבקה מקבלת את הנבואה שרב יעבוד צעיר. זאת אומרת, רבקה יודעת עוד לפני הלידה שיעקב הוא הנבחר. ויצחק לא יודע את זה. ולא ברור אם היא אי פעם גילתה לו, יש מחלוקת בין המפרשים, יש אומרים שהיא לא גילתה לו כי הייתה בטוחה שגם הוא יודע. היא ראתה אותו כאדם קדוש וודאי שהוא כבר יודע. עכשיו, עשיו נולד אדמוני, כולו כדר צער, זאת אומרת, יש לו כבר זקן, יש לו כבר שיער על החזה, משהו לא נורמלי. וחזל אומרים שיצחק לא מל את עשיו, כי הוא ראה שהוא ילד אדום, אז הוא פחד שיש לו בעיה, הוא חיכה וחיכה וחיכה, וכשהוא חיכה הוא כבר סבר, בסדר, אם לא מלנו אותו בשמונה ימים, נמול אותו בגיל 13 שנה, ובגיל 13 שנה עשיו סירב, עשיו אמר לו בחשבון, זאת אומרת, עשיו הוא הראל לא כל ימי חייו. יעקב נולד, ואז אנחנו מגיעים לגיל 15. בגיל 15, אברהם אבינו נפטר, כדי שהוא לא יראה באותו יום שעשיו יוצא לשדה. עשיו יוצא לשדה, עכשיו נלך יומיים קודם, עשיו יוצא לשדה, ונמרוד מגיע ומודיע לו שהוא אדוני השדה, והוא חייב לשלם לו מיסים, הוא רוצה לצוד בשדה, ועשיו אומר לו בחשבון, מי אתה, מה אתה? והם קובעים שמחר הם ייפגשו, לריב זה בזה. והם נפגשים, ועשיו הולך ליעקב שאל אותו, מה אני אעשה? אז יעקב אומר לו, שמע, לנמרוד הוא גנב, הוא קיבל מחם שגנב את הז'קט שהיה לאדם הראשון, את הקוטנות אור שהקדוש ברוך הוא עשה, שכולם משתחווים למי שלובש את הקוטנות אור האלה מגן עדן, אתה צריך לדאוג לכך שהוא יוריד את זה ואז אתה יכול להרוג אותו. ועשיו הולך לשדה ונמרוד מגיע, זה היום שאברהם אבינו נפטר, ומה עשיו עסוק? עשיו הולך אונס נערה במאורסה, עשיו הולך לצוד, ונמרוד מחפש אותו והוא מתחלק עם אנשיו לחפש את עשיו, ועשיו יוצא ומראה את עצמו לנמרוד ואומר בוא. וכשנמרוד מתכונן לריב, עשיו קופץ עליו ורוצח אותו, ולוקח ממנו את הז'קט שלו, את הקוטנות אור, ורץ הביתה, מגיע הביתה ליעקב. יעקב רואה את הרוצח הזה, מגיע, עשה את המעשה רצח הראשון שלו היום. את מי הוא רצח? את נמרוד, שימו לב, שנמרוד ניסה לרצוח את אברהם. מי הורג את נמרוד בסוף? הנכד של אברהם, נכון? נמרוד הפיל את אברהם לכבשן האש, והנכד של אברהם סוגר חשבון. לאורך כל חיי אברהם יש שני כוחות בעולם. יש נמרוד שיש לו את כוח הדיבור, שהוא מנסה למשוך את העולם לעבודה זרה, והוא מצליח עם מגדל בבל, והוא מצליח במדה מסוימת עד שהקדוש ברוך הוא צריך להתערב כדי להגן על אברהם. נמרוד מנסה להרוג את אברהם באור כסדים, ואחר כך במלחמה עם ארבעה מלכים, ונמרוד לאורך כל דרך, אז אנחנו אומרים, אמר רפאל זה נמרוד, יש לנו שני כוחות בעולם, אברהם מול נמרוד, אברהם מושך את העולם לעבודת השם, נמרוד מושך את העולם, נמרוד מלשון מרד, נכון? אברהם, אבינו מלכנו, הוא רם, הוא מעל כולנו, והם מתים באותו יום, שימו לב, אותו יום, הקדוש ברוך הוא תמיד שומר איזון בעולם, ביום שאברהם אבינו נפטר, זה היום שעשיו רוצח את נמרוד. הקדוש ברוך הוא שומר על האיזון בעולם. עשיו מגיע, ויעקב רואה שהרוצח הזה, הוא הולך להיות ההמשך של המשפחה. עכשיו תחשבו, רוצח שאומרים, הוא סבא שלו היה ראש אישי וחשוב, סבא שלו היה גדול הדור. זה לא כבוד לרוצח, זה סתם מבזה אותו. לרוצח יותר שווה שיאמרו, סבא שלו היה רוצח מפורסם. סבא שלו היה גנגסטר. אז יעקב אומר לעשיו, מה אתה מעוניין בבחורה הזו? מה עניינך שאתה תהיה ההמשך של המשפחה? ועשיו אומר, אתה צודק, זה לא מעניין אותי. מה לי ולשם הזה? זה לא כבוד לי, זה לא עוזר לי, לא מעוניין, כך. אתה ההמשך של המשפחה, לי זה לא מוסיף כלום. וזה הבחורה שיעקב קונה ממנו. עכשיו, עשיו, הוא אומר לי, יעקב, תסביר לי, הבכור הוא עבד השם. מי מת היום? אברהם אבינו מת היום. תאמר לי, היה צדיק ממנו? זה עזר לו משהו, כל הצדקות שלו? הוא מת בסוף. אתה רואה, למה זה לבחורה? מה אני צריך להיות עבד השם כמו אברהם? זה לא עשה לו כלום. תראה, הוא מת. כמו שנמרוד מת היום, הוא מת. אז זאת אומרת, אין שום רווח בלהיות עבד השם, ועשיו כחלק מהמעשיו הרעים באותו יום, כופר בעולם הבא, אין שום עניין. אם בן אדם מת, אז אין שום עניין. ועשיו, זה מה שהוא אומר, הנה אנוכי הולך למות, תסביר לי, אני לא אמות? אם אני עבד השם, אז אני לא מת? כולם מגיעים לאותו סוף. אז למה זה לי בחורה? מה העניין שאני אהיה עבד השם? מה העניין שאני אהיה המשך של המשפחה? וזה למה שיעקב אומר לו, ישבה לי כיום, זאת אומרת, הוא סוגר את המחר בכל צורה שהוא רק יכול, אתה לא תחזור בך. אני המשך של המשפחה ולא אתה. ואז הוא נותן לו לאכול כמה שהוא רוצה, לחם, נזיד עדשים, וזה עוד חוצפה מצד עשיו, כי עשיו רואה, בשביל מי הנזיד עדשים? בשביל האבא יצחק. האבא יצחק איבד את הסבא, איבד את אבא שלו. מה אתה עשיו עושה? לא מעניין אותך שאני באמצע להכין לאבא ארוחה. אתה בכלל, אתה בעולם שלך. תעזוב, אתה לא חלק מהמשפחה. אתה לא ההמשך של המשפחה, ועשיו מסכים. עשיו מאשר במידה הזו, הוא אומר לי זה לא שום כבוד בשבילי שיקראו לי ההמשך של אברהם ושל יצחק, ממילא עשיו בכיף מוכר את הבכורה. אבל מה שכן זה שיצחק לא שומע את זה. עכשיו פה יש דבר תורה מאוד חשוב שהרב פסן זצל היה אומר על הקטע הזה בפרשה. הרב פסן היה אומר, ואני מתנצל בפניכם, זה דבר תורה ששמעתי אותו מהבן שלו לפני כחצי שנה, ואני עוד לא התעששתי מהדבר תורה הזה. אבל אני חושב שזה חשוב. אני לא חושב שאני אוכל להזכיר את זה בשבת, כי ישנו פה בר מצווה בשבת, וזה לא מתאים לבר מצווה. אולי זה כן מתאים, אבל זה מדי חזק. לא, אז, הוא אמר ככה, אם אתה היית רואה את יעקב ועשיו הולכים ברחוב, אתה היית רואה שני אנשים. בוא נאמר, במונחים שלנו היום, אחד היה עם זקן ופאות וציציות, והשני היה עם זקן ופאות קצת יותר ארוכות, וציציות קצת יותר ארוכות, וזה עשיו. עשיו הוא זה עם קצת יותר ארוך, כי העניין הוא לא הלכה, העניין הוא להראות לכולם שאני עומד בהלכה. ואם היית מדבר איתם בלימוד, אז היית מגלה שאחד יודע לדבר איתך, הוא לומד מסכת מההתחלה ועד סוף, והוא תמיד. השני יכול לדבר איתך על כל מסכת בשס, ולהתפלפל איתך ברמה שאתה משוכנע שהוא גדול הדור. וזה עשיו. כי עשיו לא למד ולא עשה שום דבר מתחילה ועד סוף. עשיו היה יכול להיות הראש אישי והכי גדול בדור שלנו. כי עשיו למד קטעים מספיק כדי להרשים את כולם שהוא יודע. הוא לא למד כדי לדעת. הוא למד כדי להרשים שהוא יודע. זה מה שחזל ממשילים את עשיו כמו החזיר. שהוא מראה את הטלפיים הקשרות. עשיו עושה את הכל בלי שלמות. עשיו עושה את הכל רק כדי שאני אוכל להראות שעשיתי. מה, אני צריך לעשות מספיק שכולם יתפעלו כמה אני קשר, כמה אני בסדר. יעקב הוא איש תם. יעקב הוא לא חריף כמו עשיו. זה לא סתם שיצחק אוהב את עשיו. לעשיו יש פוטנציאל יותר גדול מיעקב. עשיו הוא יותר חכם, יותר חריף, הוא יכול, אם הוא היה מוכן לעבוד את השם בשלמות, עשיו היה גדול הדור. אבל עשיו לא. עשיו מעוניין בעצמו. אבל הוא מעוניין שכולם יראו שהוא כשר. אז הוא מראה את הכל, את כל הקשרות. הוא משקיע מאוד בתדמית. יעקב הוא איש תם. זאת אומרת, יעקב לא מספיק את הכמויות שעשיו מספיק. אבל כל דבר שיעקב עושה, הוא עושה מההתחלה ועד סוף. התפקיד שלנו זה להיות תמים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. שלם. תעשה דברים בשלמות. מההתחלה ועד סוף. עשוי? באיזה מובן?
במובן של אורח החיים שלו, כלומר, תחילתו מידע זוכר, כלומר, הוא יכול להגיד, ככה נבראתי, מה רוצים ממני?
הוא יכל לשנות את זה, היה לו תפקיד לשנות את זה. כל אחד יכול להתגבר. בן אדם נולד מזל מאדים, שישתמש עם זה, שיהיה שוחט, שיהיה מועל. בסדר, אז תראה, לכל אחד יש את התפקיד לתקן את עצמו. אחרת לקדוש ברוך הוא אין תביעה על האדם. כולנו, כמו שהרמב״ם כותב בשמונה פרקים, יש לנו את הנטיות שאנחנו נולדים איתם, ויש לנו את התפקיד לתקן את זה. הפוטנציאל של עשיו היה עצום. עשיו, פה נאמר במילים אחרות, עשיו יכל להיות משיח בן דוד, ואז יעקב היה משיח בן יוסף. עשיו יכל לקחת את כל האדמוניות שבו, ולתקן את העולם. הוא יכל להיות שותף עם יעקב. אבל הוא לא היה. אז ממילא מיעקב צריכים לצאת שני הכוחות האלה. וזה הכוחות של לאה ורחל, שנדבר עליהם שבוע הבא. אני לא יודע אם זה קיין דבל, אני לא יודע. לשלב, אני שומע, אני לא יודע. על עשיו ויעקב זה כתוב, על קיין ואבל אני לא יודע. אז יעקב הוא המשך למשפחה, אבל יצחק לא יודע. ויצחק אוהב את עשיו. כיצד בפיו. אז ידוע הפשט של חז"ל, יש מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאומרים שיצחק היה עשיר עם כל העושר של אברהם, יש ראשונים שאומרים שיצחק איבד את כל העושר, הוא לא ידע לעשות עסקים טוב כמו אברהם. אז יצחק היה עני, בגלל זה הוא היה צריך את הצייד של עשיו. הוא היה רגיל לפינוקים של בית אבא לצייד, אבל לא היה לו את הכסף שהיה לאברהם, וממילא הוא היה צריך את הצייד של עשיו. יש פה סוגיה הלכתית מעניינת על אברהם ויצחק, איך הם יכלו לומר אחותי היא. יש דין שברגע שבן אדם גורם לאישה להיות מוחזקת כנידה, זאת אומרת, אם אישה לובשת בימי חז"ל, וגם יש בימינו שמסוגלים לעשות זה, הייתה לאישה בגדים מיוחדים שלובשת כשהיא נידה. אז זה נקרא מוחזקת כנידה בשכנותיה. אם אישה לובשת בגדים שאומרים שהיא נידה, כל השכנות היו יודעים, כשהיו שומרים דיני תומה וטהרה, אז כולם ידעו מי טהור מי טמא. אז אם היא לובשת את הבגדים שגם היום, מבחינה הלכתית, היה העדפה אם לאישה היו בגדים שיודעת שבעלה פחות אוהב, אם יש לה מספיק בגדים שיש לה את הבגדים שהיא לובשת כשאסורים וכשמותרים, אז ההלכה אומרת, אם יש לה בגדים שהיא רק לובשת כשאסורים, לא כשצריך לעשות ניקיונות לפסח וחסר לבגדים, אז היא לוקחת את הבגדים האלה. היא לובשת את זה כשאסורים. אז אם היא לובשת את זה פעם אחת, באמצע השבוע, אז מבחינה הלכתית אנחנו בבעיה. כי היא כבר עשתה על עצמה חזקת אסורה. זאת אומרת, יש מציאות שאני יכול לעשות פעולה שמחזיק אותי כאסור. אז שאלו את הרמה, זוג, שכל פעם שהיא נכנסת להיריון היא מפילה. והם סבורים שזה בגלל העין הרע. אז מה שהם רוצים לעשות, זה פעם באה שהיא נכנסת להיריון, הם יעשו כאילו הם אסורים כל הזמן, כאילו היא נידה. האם מותר להם בחדרי חדרים לנהוג מותרים? או מאחר והם עשו מוחזקת כאסורה על בשכנותיהם, יעשו פעולות שמאוד ברור לעיני כל בית ישראל שהם אסורים, כדי למנוע מעצמם העין הרע, אז האם מותר להם אחר כך בחדרי חדרים להיות כבעל ואישה? אז הרמה מביא מהפרשה שלנו. יצחק ואשתו אומרים לכולם אחותי היא. זאת אומרת, היא אסורה עליי. הם הולכים ומפרסמים שיש איסור בינו לבין רבקה. אבל בחדרי חדרים זה לא מונע מהם. אז כמובן שאנחנו לא מוכיחים הלכה מזה. אבל זה חלק מהדיון של הרמה. זה תשובת הרמה מפורסמת. וכל הסוגיה הזו על המטלה ועל... על כמה ההלכה מחייבת אותנו לחיות לפי התדמית שאנחנו מציגים לציבור. זאת אומרת, הרבה פעמים לתדמית יש תוקף הלכתי גם כן. תבינו, כל הסוגיה זה נאמנות. אשתו של רב אמרה לו שהיא נידה. היא לא הייתה נידה, היא התעצמנה עליו. לא רצתה שהוא יתקרב לה, אמרה לו שהיא אסורה. אז זהו, הייתה צריכה ללכת למקווה. יש לנו כוח הלכתי. ברגע שאנחנו אומרים משפט, יש זה תוקף הלכתי. יש הלכה בשולחן ערוך. אישה שאומרת, תמאה אני. זהו, התמאה. גמרנו. היה פעם זוג שהתקשרו אליי. היא אמרה לו שהתמאה. אחר כך היא נרגעה. לא, בעצם אני לא. בסדר, אבל זהו. אז חיפשנו צד היתר. פעם ראשונה מצאנו צד היתר. פעם שנייה שהיא עשתה לו את זה, לא מצאתי צד היתר. אז היא הייתה צריכה ללכת, אז היא התקשרה חזרה. היא אמרה שתדע, אם אתה אומר לי ללכת, אתה אומר לי כי אני אמרתי שאני תמאה. אני יודעת שאני לא תמאה, אז אני לא אלך. אני לא אלך, כי אני אומר שהלכתי. הרי רק אמרתי שאני תמאה, אז אני רק אומר שהלכתי. אתה מאמין לי, אז תאמין לי גם שם. אוקיי? היא אמרה, מה, אתה תאמר לי לברך? איך אני אברך? אני לא יכולה לברך, הרי אני יודעת שאני לא חייבת. לומדס, יפה. אז אמרתי לה, אמרתי לה, מה, נכון? שאלה מאוד טובה. אז אמרתי, את צודקת, תשמעי ברכה ממישהי אחרת. אז את צודקת, מה אני אעשה? יש כזה דבר, אבל אמרתי לה, אם את תעשי שטויות, אז תדעי שאת יכולה להביא את עצמך למצב שאת מאבדת את הנאמנות שלך. יש נשים שלא יכולות לבוא הביתה בלי שהבלנית תתקשר לבעל ותאמר, אשתך באמת טבלה, כי הם עשו שטויות, ואז הם איבדו את הנאמנות שלהם. אני לא חושב שאת רוצה מצב כזה שתאבדי את הנאמנות שלך ובעלך, יצטרך לשמוע את הכל מגוף שלישי. אבל בסדר, הגמרא מספרת שאשתו של רב עשתה לו את זה פעמיים, לא פעם אחת. אז בסדר, זה כבר היה בעולם, אנחנו לא צריכים להתפלות מכזה דבר. רב, צדיק הדור, והגמרא מדגישה כמה הוא מנסה לשמח את אשתו, ודאי, בסדר. אוקיי, צריך לא להיבהל מדברים כאלה. חזרה לענייננו. אז למה יעקב גונב את הברכות? אז חזל אומרים לנו שיעקב באמת קיבל את הברכות, וזה היה אמור להיות, והר"ן אומר שהעניין היה שאברהם היה צריך, יצחק היה צריך לתת את הברכות בשלמות. וברגע שיצחק ידע שהבן שלו עשיו הוא לא ברמה שהוא חושב שהוא, יצחק שוב לא יוכל לחזור לשמחה הזאת בחיים שלו. זאת אומרת, מהרגע שיצחק פתאום מגלים את עיניו, שעשיו הוא לא מה שהוא חשב שהוא, יצחק כבר לא יכול לחזור לרמת השמחה הזו, הוא לא יכול לחזור למדרגה הזו של נבואה, וממילא לא היה ברירה בעצם מבחינת איפה שיצחק היה בעולם מאשר לעבוד עליו. כי אם יצחק היה יודע, עשיו הוא לא הצדיק שאתה חושב, ליעקב מגיע הברכה, יצחק כבר לא היה מסוגל לברך ברמה הזו. כי כדי שבן אדם יגיע למדרגות גבוהות של נבואה, הוא צריך להיות בשיא השמחה, ויצחק רק יכול להיות בשיא השמחה כשהוא חושב ששני הילדים שלו מוצלחים, ושניהם גדלים בתורה ושניהם מוצלחים. אחר כך כשליצחק כבר מתגלה, היי, טעית. אז איך הברכה חלה? כי הברכה היא מראה נבואה. זה לא יצחק שמדבר. זה הקדוש ברוך הוא שנותן את הברכה, ועל הקדוש ברוך הוא לא עבדו. זה לא הפה של יצחק שמחליט, אני עכשיו אברך אותו. זה הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן. אז יצחק חושב שהוא מברך את עשיו, זה צריך לעבור דרך הכלי שנקרא יצחק. אבל הכלי שנקרא יצחק לא יהיה מסוגל להעביר כזו ברכה אחרי שהוא יגלה שהילדים שלו הם לא משהו חשב.
הקדוש ברוך הוא מברך, אז למה פשוט בברכה השנייה, אם היה עשיו קודם, אחרי זה יעקב, מה הבעיה?
לא הבנתי.
בשביל מה יעקב היה צריך ללכת לגנוב את הברכה הראשונה? הוא היה מקבל בכל מקרה ברכה.
אבל לא את הברכה הזו. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יקבל את הברכה הזו.
הקדוש ברוך הוא שם את המילים בפה שלו, אז הוא היה מקבל אותו את הברכה.
היה מקבל את, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא יכל לתת לעשיו את הברכה האחרת, וליעקב את הברכה הזו.
רגע אמרת ש...
כן, כן, כן. זה לא אני אמרתי, זה דרשות הר"ן.
כן.
זה לא פשט שלי. אני שומע, שאלה טובה, אני לא יודע.
וגם יש ברכות אחרונות, כשהוא הלך לרבן.
כן.
יעקב ברך אותו בשני.
כן, נכון. ושימו לב שרק שם הוא נותן לו את הארץ. זאת אומרת, כשהוא הבטיח לו וייתן לך אלוקים את המיטה שמיים ושני ארץ ועובדו דגם את ראשו, לא ניתן לו את ארץ ישראל. ארץ ישראל רק ניתנת ליעקב בגלוי בסוף הפרשה. זאת אומרת, את המשך דרכו של אברהם אבינו, יצחק גם יודע שהוא נותן ליעקב. זה רק נאמר בסוף הפרשה. אז כשהוא נפרד ממנו, הוא נותן לו את הברכות האלה, נכון. זה גם נכון. טוב, אז נגענו בקצת נושאים, יש עוד סוגיות כמובן. בסדר?